Здравствуйте, дорогие друзья.
Шалом, хаверим якарим. Анахну айом ба студио, медаберим аль Бавел, этмол ва айом, ва итану яхад, доктор Михаил Лайтман. Шалом лекулам. אנחנו עשינו 6 תוכניות על בבל ועל הבבלים ועל הישראלים שיצאו מבבל ועל שני אולי עולמות האלה שהיום כמו שאני מבין מתחילים להתחבר. האחד מתקיים בתוך השני מאז עוד. אנחנו דיברנו על זה שהאברהם הוא יצא עם עולם אחד מבבל. זאת חברה אחרת לגמרי. מחוברת בצורה אחרת לגמרי. לא, הם לא יכולים להתערבב ביניהם. ולכן אנחנו רואים שהשורשים שלהם, הרוחניים, הטבעיים, כל כך שונים, שנכון להיום, יש ביניהם מין כזה פירוד מאוד מובהק. לא ניתן לתאר ולא ניתן להבין. ממש בכמה משפטים אני אזכיר מה היה. דיברנו על כך שהיה את בבל עם נמרוד. כן, כל הבבלים התקיימו כמו משפחה אחת גדולה. כן, ואז פתאום היה קפיצת האגו. היה את המלך נמרוד שהחל לשלוט בבבל, ובבל הייתה בעצם הבירה של כל הטכנולוגיה האנושית כביכול, הכישופים, הדתו. כן, זה היה מרכז האנושות. ושם היה אדם, הוא לא שהוא פתאום הופיע, הוא היה גר בבבל. ואבא שלו וסבא שלו, אבא שלו תרח וסבא שלו נחור, אנחנו מכירים את כל המשפחה. הם היו חכמים מאוד, ואנשים מלומדים, היו אסטרולוגים, וחוקרי הטבע, והיו משפחה מאוד משכילה. וכאשר בבבל פתאום התחילו כל מיני בעיות, כלומר פרץ האגו והחל הפריד בין אנשים, ואנשים התחילו פתאום בינם לבין עצמם להילחם, לריב, הופיעו כל מיני בעיות, דברים שלא היו לפני כן. הופיע הצורך בבתי משפט, בעורכי דין, כלומר כל הדברים הקפיטליסטיים פתאום החלו להופיע. אז הם השתתפו בזה בצורה אקטיבית, היות והם עסקו בעבודה האידיאולוגית עם האוכלוסייה. גם הסבא, גם האבא וגם אברהם עצמו. עד לרגע שבו הבבלים הגיעו לכזה מצב שהם הגו בדעתם לבנות את מגדל בבל. כלומר, כזה מגדל שהיה משיג את באופן אלגורי את השמיים, כלומר הגאווה שלהם גדלה עד כדי כך, הייתי אומר, החוצפה שלהם עד כדי כך פרצה החוצה, שהם רצו לגעת בכוכבים, ככה, באופן אלגורי. וכאן אברהם הוא החל לחקור את הבעיה הזאת, כיוון שזה ממש היה בתחום שלו. אבל אני חושב שהוא החל לחקור את זה מנקודת מבט אגואיסטית לחלוטין. היות. ואם האנשים רוצים לגעת בכוכבים, אז זה פוגע ביכולת שלו, במקצוע שלו, ביכולת שלו לשלוט, בבלעדיות שלו. ממש כך, אני מרגיש שכך זה מה שקרה עם האדם הזה. כלומר, הוא הלך קודם כל בדרך ארצית, לגמרי כזאת, אתה מבין? הוא היה צריך לפתור את הבעיה הזאת, למה? כי קודם לכן, אנשים היו פונים אליו, מתייעצים איתו, איך לנהוג, מה לעשות, כלומר בכל בעיה, החל מהאם להוציא מים לשדות, האם לצאת לדייג, מי יתחתן עם מי, וכן הלאה וכן הלאה. אז עכשיו אנשים הפכו להיות כל כך אגואיסטים, כל כך שקועים באהבה עצמית, כל כך בטוחים בעצמם, שכאילו הם כבר לא זקוקים לו. ואברהם שלנו פתאום הרגיש שכאן, כן, ככה מתעלמים ממנו קצת, וזה מאיים על העתיד שלו. נו, אני כמובן מדובר ב... הוא הרי היה עושה כל מיני פסלונים, אנשים היו משתחווים להם, היו משלמים כסף טוב, האמינו בזה, ולכולם היה טוב. אנשים קנו ביטחון, והוא היה מקבל כסף בשביל זה. אז כולם הרוויחו. אבל פתאום הפסיקו לעשות זה. פתאום הם התחילו להרגיש את עצמם גבוהים מכל הדברים האלה, מהאלילים האלה. וכאן הם כאילו, זה כמו מתקפה אישית על אברהם, על העתיד שלו, על המקצוע שלו, על התפקיד שלו. ולכן הוא החל לחקור. אז מה קרה כאן בעצם? צריך לומר שכעיקרון, במעמקי הנשמה, הוא היה חוקר האמת. בשבילו האמת הייתה חשובה יותר מהרווח האישי שלו. וכיוצא מזה, כאשר הוא חקר את הטבע מתוך הנקודת מוצא הזו, בסביבה הבבלית הזאת, הוא ראה שיש פה מגמה מאוד מעניינת של גדילת האגו. יחד עם גדילת האגו, האדם מתחיל לזלזל באלילים, היות והאגו שלו הופך להיות אל עבורו בפני עצמו. המילוי של האגו הזה, ההמתקה שלו, זה הופך להיות הפולחן, במקום איזה שהן פולחנות אחרים. ואנחנו רואים את זה בכלל בעולם, בכל מקום. למה אנשים עוזבים את הדת? כיוון שהאגו גדל. מה, איזשהו אלוקים שם, יושב איפשהו, מה לי ולא? האגו שלי, זה האלוהים שלי. אנחנו רואים נכון להיום איך היהודים עוזבים את דתם, הנוצרים, המוסלמים, אם לא המלחמה הזאת, ולכן זה גם מתרחש, המלחמה הזאת עם הפונדמנטליסטים, כיוון שגם כן יש עזיבה של הדת, האודים שם, יש להם מין מלחמה כזאת שקטה, מתחת לפני השטח, על עצם יש דרך קצת אחרת, אבל גם כן זה יבוא לזה. אי אפשר לברוח. זוהי הדרך הכללית המשותפת, למרות שלעמים שונים יש יהודים שונים, וזה קורה בצורות שונות. כלומר, האני של האדם הופך לדת. כן, כמובן, האגו. זה מה שנאמר לנו עוד במצרים. מי זה, מי השם אשר שאני אשתחווה לו, וכן הלאה. אני העליון, אומר פרעה. ואברהם החל ללמוד את זה. אברהם החל ללמוד את זה, והוא ראה שהאגו גדל עד כדי כך, שהוא הופך להיות לדמות העיקרית הפועלת כלפי הכוח העליון, זאת אומרת, בהיררכיה של סדר הערכים שלי, אין יותר גבוה מהאגו. ואז הוא החל לחשוב, איך אפשר, לא יודע, לשלוט על האגו הזה. נו, נגיד בסדר, זה הכוח העליון ביותר של הטבע, ותכלס זה ככה, ממה שאני רואה, אין משהו גבוה מהאגו האנושי, זה העיקר. הוא מחריב, הוא בונה, הוא כל הטוב והרע קורה רק בעזרתו ולמענו. אבל אם אנחנו נלך בעקבותיו על עיוור, אז אנחנו פשוט נחריב הכל ואחד את השני, את כל הציוויליזציה. אברהם הרגיש את זה. הוא ראה מה קורה. וגם נמרוד עזר לו בזה. נמרוד אמר, בואו נתפזר, בואו נתרחק, בואו נרגיע, איש איש לדרכו, כן, מתוך הדירה הקומונלית הקטנה הזאת בבבל, וכל אחד לכיוון שלו. הוא היה מלך מאוד חכם, הוא ראה שהוא עצמו לא יוכל לעשות כלום, ועל כן, הוא ככה זרם עם זה. אברהם, הוא ראה ש... נו, בסדר. ניסה איש איש לדרכו, נתפזר. נו, ומה? בזה שאנחנו מתפזרים, אנחנו עושים רק חצי מהעבודה. אנחנו מרגיעים בעצם את הבבלים, שהתפרץ ביניהם המצב הזה, אבל לפני כן הם היו כמו משפחה, פשוט היה ככה כתוב עליהם, שהם היו כמו משפחה. אז אנחנו נתפזר, אבל זה רק מוצא קטן מהמצב, כלומר זה לא פותר את הבעיה בכלל. אם אנחנו הולכים לקראת מצב אגואיסטי על אמת, אז אנחנו צריכים לשלוט זה בזה. אנחנו צריכים להפך, להתחבר. האגו הוא אוסף אותנו איפה שאנחנו אחד כנגד השני, ומצד שני הוא אוסף אותנו כדי שאנחנו נוכל ליהנות זה מזה, כלומר יש פה שני פנים בהתפתחות האגואיסטית הזאת. הוא הרגיש את החלק השני? בטח, בטח. כולם הרגישו, אבל לא ידעו איך להשתמש בזה. כלומר, כולם הרגישו נוסטלגית שהיה... אני יודע שאני בלי השכן שלי לא יסתדר. איפה שאנחנו לא מסתדרים, אנחנו צריכים קצת להתפרד, הוא השטח שלו, אני השטח שלי. אני מצד שני, הוא מייצר משהו, אני מייצר משהו, אנחנו יכולים לעזור זה לזה. אנחנו בכל זאת צריכים להיות מקושרים בינינו, עבור המילוי האגואיסטי הדדי שלנו. אז, איך לעשות את זה ככה? כלומר, כאן מיד מתעוררת אותה בעיה שהיא לא פתורה נכון להיום. איך בצורה נכונה לעבוד עם העמים? כך, הנה, השוק האירופאי, דוגמה טובה. היו מחולקים, איכשהו ככה, נו, בכל זאת נלחמו, אבל רצו להתחבר, לא יודעים איך להתחבר. כלומר, גם מצד אחד רע, גם מצד שני רע. לא יודעים איך לעבוד עם האגו. והאמת שבלתי אפשרי לעבוד איתו, אבל הבעיה הזו עומדת וקיימת, והיא הייתה מאוד ברורה, גם אצל אברהם וגם אצל נמרוד, הבעיה הזאת הייתה קיימת. זאת אומרת, איך לעשות ככה שהאגו יהיה כוח המחיה, שהשנאה שלי כלפי האחרים, התלות שלי באחרים, הרצון שלי לשלוט באחרים, וגם זה היחס שלהם כלפיי, לשלוט עליי, לסנוא, לכבוש, לנצל, שנוכל להביא את כל זה למכנה משותף אחד טוב, כי אחרת כל הזמן אנחנו כל הזמן נהיה בהשמדה הדדית, מלחמות וזהו, מה שאנחנו רואים נכון להיום. אז אנשים כבר נמאס להם מכל זה, ועכשיו תראה מה קורה בעולם. הוא מתחיל בכלל מכל הכיוונים לגעוש ולבחוש, ועוד מעט אמריקה הלטינית תקום, וסין ויפן, ובכל כל מקום יש את את הזרע למלחמות העתידיות. מה אנחנו יכולים לעשות בשביל שהאגו שלנו יהיה במעטפת הנכונה? אם זה כוח הטבע, אז איך אנחנו יכולים בצורה נכונה להשתמש בו? וזהו הגילוי של אברהם. כלומר, השימוש הנכון של האגו. לא איך להתפזר, ולא בואו נלחם מי יחריב את מי, אלא דווקא החשבון המאוד מדויק שהאגו הכרחי לנו בכדי שאנחנו מתוך התכונות שלו, של השנאה, נהפוך את זה לתכונת האהבה, קשר ההדדי, נהפוך אותו. כן, איך אפשר לעשות את זה? וכאן אברהם גילה את הפתרון. אז אתה חושב שקודם כל הייתה המחשבה הזאת, היה הרבה מאוד, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לכל הבירורים הפילוסופיים האלה, אפילו ההיסטוריים, הייתי אומר, טכניים לגמרי כאלה, שתמונים במעמקי חוקי הטבע, הפסיכולוגים וכן הלאה, אבל כן, הוא הגיע למסקנה, לאחר שכל זה, לאחר שהוא חקר את כל זה, והיו לו שנות מחקר ארוכות. כלומר, הוא הלך עמוק אל תוך האגו לחקור אותו. כן, 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 זה היא תופעה של הטבע. ושם כתוצאה הוא מצא את הכוח העליון. כן. הוא הבין למה דווקא כזאת התפתחות ניתנת לאנושות, כדי להעלות את האדם לדרגת הבורא. אתה רוצה לעשות דבר נכון, יש לך רצון לבנות מגדל בבל עד השמיים, אבל הוא נבנה דווקא בצורה כזאת, מעל האגו. והאגו שלך כל הזמן נגדל, כלומר החומר של מגדל בבל זה אגו, אבל אתה עומד עליו, האדם הקטנטן עומד על הרמה הזאת שכל הזמן גדלה. מעניין. כלומר, הוא השתמש בכל האלמנטים האלה שכך או אחרת מתעוררים באנושות הקטנה הזאת, הבבלית, הוא משתמש בהם, חוקר אותם, ורואה שהמוצא, שמוצא יש רק אחד תכלס, והוא לקח את ההחלטה הזאת, הוא עשה את זה. תכלס, אותה הקבוצה שהוא אסף מתוך תלמידה וממשיכי דרכו, מי שהלך אחריו, הם עלו עד השמיים. הם בנו את המגדל הרוחני, המגדל בבל הרוחני. הם השיגו את המצב הזה עד השמיים, כלומר, עד לנקודה הגבוהה ביותר של הטבע, תכונת ההשפעה והאהבה, תכונת הבינה. הם הגיעו לזה. כלומר, המלכות שהיא בעצם מסמלת את היסוד האגואיסטי של האנושות, גדלה עד גובה הבינה. כלומר, הם היו צריכים לצאת מבבל, כן, ומהלך שנים רבות, אם נאמר, הם יצאו מבבל איפשהו, נו, נגיד 1500 שנה לפני הספירה, 1700 שנה, אברהם זה בערך 1700 לפני הספירה. הבנייה של מגדל בבל, הבנייה הנכונה של בית המקדש הראשון, אז זה כבר איפשהו שם שנת 900 בערך לפני הספירה. כלומר, שם הם השיגו את השמיים, בזה שהם בנו את בית המקדש, כלומר, בית מגדל בבל הפך לבית המקדש. כן, כן, מגדל בבל קיים כל הזמן, לכל אורך ההיסטוריה, זאת אומרת, האנושות משתוקקת לזה, והוא בנה אותו. אז עכשיו זאת הייתה אקספוזיציה מאוד מעניינת, ובכל זאת אתה דיברת על שני עולמות, עולם הבבלי, בניית המגדל בבל על בסיס האגו, ובניית בית המקדש. זה אברהם וישראל. וככה הם התקדמו אל עבר ההיסטוריה, אנחנו דיברנו על חורבן בית הבתים, וככה עם ישראל יצא אל תוך הדורות, מתקרבים, זאת אומרת, מתקרבים לזמננו. אז השאלה שאני הייתי רוצה, זאת אומרת, עם ישראל יצא לגלות, ועכשיו אנחנו מתקרבים לזמננו. אז אני רוצה לשאול, האם הם זכרו את היסוד הזה של אברהם, שסביבו הם נבנו כעם, אחרי חורבן הבתים, אחרי חורבן בתי המקדש, האם עם ישראל זכר את זה, האם זה חי בהם? כן ולא. היות וכאשר לאחר חורבן הבית השני העם נפל מראיית התמונה הפנימית של העולם, הכוחות שמנהלים את כל מה שמתרחש בעולם, לאחר שהם גילו את עצמם שוב בשנאה הדדית, בדחייה הדדית, בכזה התרחקות הדדית זה מזה, בנאמר אדישות, כמו שאנחנו היום, זה כבר הישראלים אחרי חורבן הבית, כן. אני מדבר על מה שקרה לפני 2000 שנים עם טיטוס שמה וכל אלה. עם הבעיות שלנו כאשר אנחנו כבר יצאנו לגלות מארץ ישראל, ושם התחיל את ספרד וכן הלאה, כלומר כל המעבר. כן, מי שהלך לארצות הערביות, מי שהלך לאירופה. אז אנחנו כבר התחלנו לשקוע בתוך אדישות. וחיבר אותנו, הדביק אותנו, לא כוח האהבה, השייכות לאיזשהו רעיון אחד, להדדיות, לקשר, לעזרה הדדית, בלי שום חשבונות. אלא חיבר אותנו רק הרצון לשרוד. לכן אנחנו, ככבשים בפני זאבים, ככה התקבצנו. וזה ה... זה מה שיחזיק אותנו יחד, וזה היה המצב שלנו, מהלך כל הגלות עד ימינו. ובזה היה תפקיד הדת בעצם, להחזיק את היהדות. הדת, כן, היא עזרה לאנשים במצב הזה, במצב של נתק מוחלט מהמקורות הרוחניים, מההשגה, מההבנה, והיא פשוט החזיקה אותם. במצב הנמוך הזה, בכדי שהאנשים התעסקו במילוי של איזה שהם כאלה פעולות גשמיות שנקראות מצוות, ובצורה כזאת התקיימו. הדת זה מה שניתן לעם במקום חוכמת הקבלה, אחר חורבן הבית. חוכמת הקבלה היא פותחת לאנשים את השמיים, את הבורא, היא פותחת לאנשים את כוח האחדות, שהם מממשים בינם לבין עצמם, ומגלים את הבורא שנמצא ביניהם, וחיים לחלוטין באיזושהי הרגשה של מימד אחר, וכשכל זה נעלם, הם הפכו להיות כמונו, כמו היום. חוץ מכמה מקובלים שבמהלך הדורות המשיכו לעבוד בהשגת הבורא ביניהם, בחיבור ביניהם, כתבו ספרים, פיתחו את השיטה וכן הלאה. כלומר, כמו שאתה אומר, עם ישראל התקדם כעדר כבשים, כלומר, מנסים להגן על עצמם מהצרות, מתחברים יחד, ובינתיים יתר הבבלים הפכו להיות כל העולם, ועם ישראל התחיל לעבור דרך העולם הזה. לקראת מה אני חותר? לקראת אנטישמיות. לא, זה החל עוד בנפילה. זה החל עוד בנפילה של בית המקדש הראשון. האנטישמיות הופיע באותו הזמן שבהם הנקודות הגבוהות ביותר, אחרי שבנו את בית המקדש הראשון ומיד החלו ליפול מהמדרגה הזו, אז החלה האנטישמיות, אבל היא התגלתה בצורה איטית מאוד, במידה שבה הם נפלו. כלומר, זה לא היה כזה, בצורה כזאת ברורה, אבל בזמן הגלות, בזמן גלות בבל, בין שני בתי המקדש, בזמני נבוכדנצר והמלכה אסתר והמן, שם כבר האנטישמיות מתגלה. אבל מתגלה, הייתי אומר, בצורה אידיאולוגית, בדרגת הממשל, אבל לא בדרגת העם הפשוט. העם עוד לא מבין את זה, זה רחוק ממנו, זה מה שאנחנו רואים מהספר של אסתר. מכאן, יותר ויותר הם יוצאים. צריך ככה, קודם כל לדבר על הסיבה. לפי המידה שבה אנחנו נופלים מהמדרגה של ואהבת לרעך כמוך, באותה מידה בעולם מתפתחת האנטישמיות. אתה כל הזמן דיברת על החוסר רציונליות של האנטישמיות, שהעם הזה שעבר את כל ההיסטוריה הזאת שניסו להשמיד אותו שרד. אתה דיברת על זה שההתבוללות לא יכלה לעשות כלום בתכלס, והם רצו להיות אפילו כמו אחרים ולא נתנו להם. אתה אמר, נדמה ש... אנטישמיות, זה איזשהו עם פשוט, זה כאילו אצלם, לא, אלא דווקא האינטליגנציה היו מכוונים לאנטישמיות. רגע, זה צריך להבין. שבראש האנטישמיות נמצאים אנשים משכילים, היות והם מבינים, או מרגישים, אפשר להגיד, דווקא את ההבדל בין האידיאולוגיות, בין הגישות לחיים, עומק ההשגה הקרה. הייתי אפילו אומר, הפילוסופיה הפנימית של עם ישראל ויתר העמים. האדם פשוט יכול להגיד, הם חכמים יותר, חלשים, הם כאלה, הם אחרים, זה כל העמים. לאדם הפשוט אין איזושהי הבנה מיוחדת של הדבר, אז מפחידים אותם שליהודים יש שם קרניים, מאוד משהו. כאלה המקום לכל הדברים האלה, וגם בזמננו שהם שותים שם דם של ילדים נוצרים. כן, חוסר רציונליות. כשאני פעם אחת אמרתי איפשהו שאני יהודי, הייתה שם איזה סבתא שלא האמינה לי, אמרה, ליהודים יש קרניים, זה לא יכול להיות, ולא היה לי מה להגיד. היא אמרה את זה עם כזאת נאיביות ואמונה, שאני פשוט שתקתי. נו, אז אני לא יהודי אם ככה, אין לי קרניים, וזהו. על זה אני מדבר. זה חוסר רציונליות, המצב הזה. אבל העניין הוא לא זה. האנטישמיות אינה הנפילה, הנפילה של היהודים מההשגה העליונה הזו שלהם. כלומר, אם היינו למעלה, לאף אחד לא היה כלפינו שום טענות, אלא רק קנאה חיובית. כלומר, היו רוצים ללמוד מאיתנו. למעלה, המשמעות היא בדרגת ואהבת לרעך כמוך, וברגע שהתחלנו ליפול מהמדרגה הזאת, כלומר, התחלנו לזלזל בזה, התחלנו לרדת. אז מיד הופיעה האנטישמיות. אז אני רוצה לתת פה כזאת מסקנה. אנחנו כבר צריכים לסיים. אני רוצה לתת כזאת מסקנה. אם אנחנו מזלזלים בתנאי של ואהבת לרעך כמוך, שאותו אנחנו צריכים להחדיר לעולם, אז במידה הזאת העמים מתחילים לשנוא אותנו. הם רוצים לראות אותנו כמקיימים את המצווה הזו ומלמדים אותם את המצווה הזו. אם רק אתה תראה שהתנאי הזה, אתה מממש אותו ואתה מוכן להיות המורה שלהם, אתה תראה איך כל אחד מעמי העולם, כיוון שזה בטבע מושרש ככה, מוכן להיות תלמיד שלך, מוכן. זה לפי השורש, זה המוכנות, היא קיימת אצלם. רק חסר לנו את הביטחון שלנו והגובה הרוחני. להתעלות לדרגת ואהבת לרעך וללמד את זה את העמים האחרים. כלומר, לא ללמד איך לחיות, אלא איך לאהוב. כן. והעולם גם לא צריך שום דבר אחר, מלבד איך להיות מקושרים בצורה נכונה. ואנחנו כל הזמן מנסים ללמד איך לחיות, ולכן לא אוהבים אותנו. וחוץ לזה, אנחנו בכלל, אנחנו נכנסים לעניינים שלהם, שהמדעים, תרבות, אמנות, זה בכלל לא עניין שלנו. ולכן הם לא אוהבים, לא רוצים, דוחפים, מסלקים, מגרשים. הם פשוט דוחפים אותנו, תת-הכרתית, הם מגרשים אותנו, ככה פועלת כל מערכת הכוחות, שמגרשים אותנו, לך תתעסק בעניינים שלך. אם בישראל, מרגע שהגענו לכאן, גם עכשיו לא מאוחר, אבל אם היינו עוסקים בעניין הזה, של להשיג את הדרגה של ואהבת לרעך כמוך, וחינוך, חינוך האנושות, כל האנושות הייתה התלמידים הנאמנים שלנו. אז יש לי עוד כמה שאלות בעניין ישראל והחזרה שלנו לכאן, אבל זה בתוכנית הבאה, חברים יקרים, קצת סבלנות, אוטוטו נדבר על ישראל ועל החזרה שלנו לכאן, תהיו איתנו.